שלום לכולם. שמי שירה ריכטר, ואני פה עם אופירה אליאב. אנחנו פה ב-We Act, אולפן שהוא ערוץ תקשורת בלתי תלוי. ואופירה, האורחת היום, היא מצוות היזמיות של בית הלמה. ומתמחה ביזמות, ואני חוקרת אכפתיות, אימהות ואומנות, מגדר וכלכלה שקופה. והנושא היום הוא נושא שובב, יוזמה או מזימה. איך אנחנו יודעים או יודעות אם זאת יוזמה או מזימה? ואני אשאל אותך, אופירה, בעצם הכותרת באה ממך, והיא קשורה ליום עיון של בית הלמה. שכחתי לציין אני נציגת של בית הלמה, ואופירה היא, אמרתי את זה, סליחה, שהיא מעצבת יזמיות של בית הלמה, קצת מתרגשת היום, כי אופירה פה. ומאחורינו יש ציור.
יש סיפור.
יש סיפור, יש ציור של מגדל בבל. עכשיו, הכל יתחבר עוד מעט בשיחה שלנו. אז קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, מאיפה בא לך הרעיון של להגיד, הקשר, להבין את הקשר, או שיש קשר, או מה הקשר, בין יוזמה למזימה? כי את עוסקת ביזמות. כלומר, את
נכון.
מומחית, אוקיי, את מתמחה בלחקור, בלעסוק, בלייעץ, כל נושא של יזמות. ואיך חיברת? איך הגעת לחיבור?
אוקיי, אז באמת זה סיפור. קודם כל, תודה רבה, שירה, על האירוח המדהים פה. והסיפור היה כזה, יום עיון של בית הלמה אמור היה להתקיים. אני הייתי בחו"ל באותו זמן. נירה שלחה לי טקסט, צריך לבחור את השם של ההרצאה.
רגע, נירה, נגיד לצופים,
נירה
נירה.
היא היזמית הראשית של בית הלמה, היא הקימה את בית הלמה. אישה מדהימה,
נירה יקואל.
נירה יקואל, כן. אז נירה שאלה אותי, מה שם ההרצאה שלך? והיא כתבה לי, יזמות בתקופת אי ודאות, סימן שאלה, בית הלמה. אמרתי, הסתכלתי על זה ואמרתי, כן, בטח. כן, מצוין, יזמות, אי ודאות, זה תמיד נכון, אין בעיה, תשימו אותי ביום העיון עם השם הזה. ואז כמובן כמה ימים לפני ההרצאה, אני ככה יושבת ואני אומרת, רגע, מה זה יזמות בתקופה של אי ודאות? בעצם כל יזמות היא בזמן של אי ודאות, תמיד יזמות מתכתבת עם המונח אי ודאות. כי את רוצה ליזום משהו של מוצר שלא קיים בכלל, לא היה, או לענות על איזשהו ביקוש שהוא לא היה קיים עד היום. כן, להמציא מוצר, תחשבו, טוב, ניקח דוגמה את אפל, בכל זאת, לפני שהיה סמארטפון,
דווקא אפל,
לא
אוקיי.
היה משהו אחר.
את יודעת איפה אנחנו
נכון,
יושבות, אופירה.
נכון.
אוקיי.
אבל כן, הכוונה היא כשאתה עוסק באיזשהו תחום שאין לך מושג מה יהיה בעתיד. ואז הסיפור של אי ודאות הוא בעצם נדוש. הוא לא הסיפור האמיתי. כי מה הסיפור של להקים את בית הלמה, או לעשות איזשהו מיזם בתקופה המסוימת שלנו היום, שהיא מיוחדת.
אגב, לא
בעיניי,
אמרנו
היא
מה זה בית
מיוחדת.
הלמה. את רוצה להגיד כאחת היזמיות
בית
מה זה בית הלמה
הלמה,
בקצרה, כך
כן,
נחזור
בית
לשיחה?
הלמה הוא מיזם שנולד מתוך מרצים מהאקדמיה שהרגישו שהם לא שייכים פתאום לאקדמיה, שהאקדמיה לא רוצה שהם יהיו שייכים
למה?
על
בואי.
רקע המצב, על רקע האי-ציות לחוקי הקורונה, או אי הרצון להתחסן או להזריק. ועל הרקע הזה פתאום מרצים מצאו את עצמם לא שייכים. המערכת פלטה אותם, הם נהיו מודרים. והיינו ביחד בקבוצות כאלה שדנים בינינו מה עושים ומה
כן.
עושים. וברגע שאחת המרצות, זאת אומרת, נירה, שהייתה פה וסיפרה את הסיפור שלה, שבעצם נאלצה לעזוב או בעצם פוטרה ממקום עבודה, על רקע זה שהיא לא רצתה להכניס לגוף חומר, לא ידוע, ניסיוני. שזה נשמע הגיוני, נשמע בסדר, נשמע טבעי. ופתאום על הרקע הזה לאבד מקום עבודה, כלומר משהו פה באמת הזוי לחלוטין. אז לכן הקמנו ביחד, תוך מחשבה שצריך לעשות משהו אחר, משהו שונה.
בתקופה. משהו שמותר לשאול שאלות, כי כל מי ששאלה שאני. או שאלו שאלות, כולל אני, אסור היה לשאול שאלות שפעם היה מותר, כמו במדע וברפואה, אבל אנחנו, איך אומרים, כן. בואי, אנחנו נסחפות. בואי נסחפות. נחזור לכותרת, איך הבנת,
פתאום,
הבנת, אני, רגע, אני אזכיר, כן. אנחנו, היית צריכה לבחור כותרת, נתנו לך כותרת אחת, בהתחלה נראה לך, פתאום לא נראה לך, כי תמיד יש יזמות באי-וודאות, תמיד מדובר באי-וודאות, ואז, מה חשב?
ואז פתאום נזכרתי שנירה בעצמה אתגרה אותי, ואמרה לי, מה מקור המילה יזמות? אמרתי לה, אני לא יודעת, אני עוסקת ביזמות, אבל באמת לא חקרתי לעומק מאיפה זה הגיע. היא הלכה וחקרה, ופתאום שלחה לי את סיפור מגדל בבל. אמרה, את יודעת שזה בא בכלל מסיפור מגדל בבל? אמרתי, אופס, וואלה,
ציור.
כן. ואז הלכתי והתעמקתי, ואני רוצה להקריא לכם את כמה פסוקים קטנים ומעניינים ומרתקים של סיפור מגדל בבל, כי זה פשוט סיפור מדהים, כן? ואני מקריאה את זה. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. ונעשה לנו שם, נעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד אלוהים לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר אלוהים, הן עם אחד ושפה אחת לכולם. וזה החילם לעשות ואתה לא ייווצר מהם כל אשר יזמו לעשות. יזמו זה פה, הנה, זה אני שמה מרקר באמצע המשפט. הווה נרדה ובו... ונבלה, נבלה שם שפתם מלשון לבלבל את שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ אלוהים אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אלוהים שפת כל הארץ, ומשם הפיצם אלוהים על פני כל הארץ. זה מספר בראשית, פרק י' א', פסוקים א' ות'.
רגע, תגידי את זה לאט.
ספר בראשית? פרק י' א', פסוקים א' עד ת'. עכשיו, למה זה כל כך טלטל אותי? זה שנירה אמרה לי, יזמו זה בכלל ממזימה. הם יזמו לבנות מגדל שראשו בשמיים, ולכולם הייתה שפה אחת. הכל היה, הייתה פה אחידות מלאה. לא היה מגוון, וזה היה הסיכון. הסיכון במשהו שהוא בעצם אחיד, ושרוצה להגיע עד השמיים, כן? והפתרון היה לבלבל את השפה. לבלבל את השפה ולהפיץ את האנשים בכל העולם למקומות שונים, לארצות שונות, לשפות שונות. להחזיר את המגוון בעצם על פני האחידות. זאת אומרת שבסיפור התנכי שיש לנו פה, יש סיכון באחידות. יש בזה סיכון גבוה.
וואו.
כשיש שפה אחת. עכשיו, למה זה כל כך
דרמה? כלומר, שכולם חושבים וחושבות אותו דבר, מדברות ומדברים אותו דבר, עושים ועושות אותו דבר, יש בזה סיכון.
יש בזה סיכון.
זה לא ברור למה, אבל תסבירי למה בעצם.
כי מפסיקים לחשוב אחרת, מפחדים לחשוב אחרת. כי אם כולם חושבים אותו דבר, אני רוצה להיות חלק מכולם. אני בעדר... אני לא רוצה להיות מחוץ לעדר, זה מפחיד.
כי חם ונעים, תקשיב, אני חשוב לי להגיד.
אני לא רוצה להיות מחוץ לעדר.
אחת הסיבה, להיות, אני רוצה להגיד משהו שנייה על עדר, כי הרבה פעמים אנחנו משתמשות בזה כמשהו שלילי, כאילו הולכים כמו עדר, אבל עדר, אנחנו כולנו זקוקות וזקוקים להיות ביחד, להיות בחברה, להיות... אהובות, להיות, כן, מקובלות, שיהיה לנו שייכות, שיהיה לנו משפחה. כלומר, עדר זה באמת דבר מגן ומחמם ואוהב, זה משהו טוב, זה לא משהו רע, עדר.
לגמרי.
גם בעצם בית הלמה הוא קם, אחת הסיבות היא כי אנחנו היינו, אני גם, נורא לבד, ואני לא רוצה להיות לבד. כלומר, זה לא כזה כיף לחשוב אחרת, זה לא כזה כיף לחשוב אחרת, ולהיות מודרת.
להיות מודרת זה קשה, זה להרגיש לבד, זה להרגיש שהעדר בעט בך, שאת מחוץ לעדר, ולמה? כי חשבת אחרת אולי? אבל כשאנחנו מסתכלים על הסיפור התנכי, אנחנו רואים שבעצם הסיפור של להיות אחידים, הוא לא דבר טוב, לפי הסיפור של מגדל בבל, ולכן היה צריך לא להרוס את המגדל, אלא רק לייצר נתק בתקשורת בין האנשים. זה כל הפתרון היה. שלא יוכלו לדבר את אותה שפה, והכל ייפטר. זהו, לא צריך להרוס את הבניין בכוח.
אבל זה עונש, אוקיי, זה, אני חייבת לשאול, זה עונש, כלומר, אחד הדברים הכי כואבים לי, זה שאני מדברת, ואני מרגישה שאני לא מבינים אותי, שלא מבינות אותי, שאני אומרת משהו, וכאילו, לא, לא לזה התכוונתי, ואני, וזה נור, זה כאילו, זה כמו הצעקה של, בציור הצעקה של, נו, של קלימפ, זה נדמה לי, כמו בחלום, שאת מנסה לדבר ולא יוצאים לך מילים, כלומר, זה לא דבר קטן, זה נראה לי עונש, זה עונש קשה.
העונש של לבלבל את השפה, ולנתק את התקשורת.
השאלה למה הכוונה?
כן.
כי זה שלא יבינו שמישהו או משהו, שאני לא מצליחה ליצור איתך תקשורת, קודם כל, זה כאב, זה יוצר כאב, זה יוצר תסכול, זה יוצר אי-הבנות, זה יוצר מלחמות. כלומר,
וואו. זה מדהים מה שאת אומרת, כי את מדברת על יש פה שני קצוות, ובכל קצה יש את הסיכונים שלו, כן? בקצה האחד, כשהכל אחיד, הכל טוטליטרי, כולם צריכים לעשות אותו דבר, כולם צריכים להזריק את אותה זריקה, בכל הגילאים, אין שאלה בכלל, האחידות הזאת, יש בה סיכון גבוה מאוד, היא טוטליטרית, היא נוראית, ברמת האינדיבידואל. מצד שני, כשאנחנו מדברים על להפיץ אותם ולבולל את שפתם, לבלבל את שפתם של אנשים, להפיץ לכל העולם, יש לנו מדינות שונות, ארצות שונות, אנשים שונים, צבעים שונים, הכל שונה, והתקשורת לא תמיד עובדת טוב, ואז גם יש תסכול מהחוסר תקשורת. זאת אומרת, המגוון גם מביא איתו חוסר תקשורת. הוא מביא איתו גזענות לפעמים, מביא איתו המון דברים מהקצה השני של הסקאלה. זאת אומרת, גם בצד הזה זה לא מושלם. אין לנו איזה עולם מושלם בקצה השני, ולכן כנראה אנשים כל הזמן מחפשים את הביחד הזה. זאת אומרת, יש איזה כמיהה, בוא שיהיה לנו שפה אחת, מה הבעיה? אנגלית, כולנו נדע אותה שפה. בוא שיהיה לנו מטבע אחד, למה צריך דולר? למה צריך שקל? למה צריך יורו? לא, מטבע אחד, כולם, הכל אחיד. יש הנחיות, כולם יודעים מה לעשות. לא צריך לחשוב יותר מדי. זאת אומרת, בכל קצה יש את הסכנה שלו, אוקיי? אבל לי ברור, איפה אני בוחרת, לי ברור שהמגדל בבל הוא אסון. הוא אסון. לי זה התברר בשנתיים האלה. הבנתי שזה גרוע. למרות שיכולתי לחשוב שזה טוב.
אוקיי, את רוצה להיכנס לזה רגע? כאילו למה? כלומר, באופן אישי או ש... את רוצה לחזור למזימות, לקשר בין יוזמה למזימה, שזה נשמע לי מאוד, כן. מזימות? נשמע לי, על איזה מזימה את יכולה? כן. כלומר, מה, אוקיי, תני דוגמה של משהו שיכול להיות או יוזמה, או שבהתחלה יצא כמזימה, סליחה, כיוזמה, לדוגמה, לחסן את כל העולם, שזה משהו חיובי, למטרת בריאות, למטרת to save the world, להציל את העולם, את הגלוב, את הגלובוס, ובעצם היוזמה הזאת היא לא רק יוזמה, כלומר בוא...
כן.
אם את יכולה...
כן, אני יכולה לתת כמה דוגמאות. אני רוצה לבחור דוגמה דווקא את לינקדאין. לא אפל ולא...
תגידי מה זה לינקדאין.
לינקדאין זה אותה תוכנה שהיא דומה לפייסבוק, אבל בתחום העבודה. אנשים בעצם שמים את הפרופיל המקצועי שלהם שם, מספרים מה הם עושים בעולם העבודה, הם מחפשים עבודה דרך לינקדאין.
זה אתר.
כן, זה פלטפורמה.
פלטפורמה.
זה פלטפורמה שהיא כמו פייסבוק, אבל בתחום העבודה.
אוקיי, באינטרנט.
באינטרנט, כן. בבעלות של מייקרוסופט, שרכשו אותם לדעתי, כן. אז... אוקיי, יש פלטפורמה, אנשים מפרסמים את עצמם שם, שמים את השם, את התמונה, מספרים על עצמם, ומחפשים עבודה. עכשיו הם, זה, יש שם מלחמה בין האדם למחשב, והמחשב לאדם, כל הזמן. ואני אתן דוגמה, כן?
כי אני לא, אני מכירה, האמת היא שאני, אני חושבת שאולי צריך דוגמה שמדברת להרבה. כי לא כל, זה, כאילו, לינקדאין מדבר רק לכאילו, לאקדמיים, בעיקר לאקדמיים.
לא רק היום, זה כבר כל הילדים אפילו מתחילים, כל מי שנכנס לעולם העבודה, אבל, זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה קטנה שרצה כבדיחה. שמים פרופיל של דארת ויידר, אז שמים את התמונה שלו וכותבים דארת ויידר. זה בעולם הישן. בעולם של לינקדאין כתוב שהוא, הוא מתמחה לא יודעת, לחסך אנשים, לעשות ככה, הוא היה לו, הוא עשה אינטרנשיפ פה ושם וכולי, כאילו הפרופיל שלו כזה ארוך על כל המיומנויות שלו והידע שלו ומה הוא צבר ומה הוא יודע לעשות וכן הלאה. זאת אומרת, זה כאילו, בעצם כשהשיווק נכנס ועוטף אותך, ואז אתה לא מה שאתה, טוב, זה, כולם יודעים מי אתה, אלא אתה מתחיל לעטוף את זה בהמון מילים. עכשיו, מה קורה? אנשים מחפשים נניח עבודה מסוימת, אוקיי? ולעבודה הזאת צריך להיות מיומן מיומן ב-languages, בשפות, או מיומן במחשבים, ומיומן פה ומיומן שם. ואם לא יהיה לך את הבאזוורדס האלה, אתה לא תעלה בחיפושים. אין מצב. כאילו, יש אלגוריתם שעושה חיפוש, אצל נניח מגייסי כוח אדם, הם פותחים את הלינקדאין ואומרים, אוקיי, אני מחפש מישהו, נניח,
ביזמות.
מיומן ביזמות. אוקיי, מיומן ביזמות. עכשיו, אם לא יהיה לך את הבאזוורדס הנכונים, אתה בכלל, את לא תעלי לסינון הראשוני הזה. לא תעלי.
בגלל זה, אף אחד לא פונה אליי בלינקדאין.
ולכן, את חייבת, פליס, באזוורדס.
מה זה באזוורדס?
באזוורדס זה מילות מפתח. מילות מפתח של מי שמחפש יזמית. את יודעת שהוא מחפש מילות מפתח, כאלה וכאלה, מיומנת, רב תחומית, חשיבה יצירתית, וכן הלאה. אוקיי? אז את חייבת להכניס את המילות מפתח, כי אחרת האלגוריתם לא ימצא אותך, ואת לא תגיעי לפגישה.
טוב, אנחנו עושות פגישה אחרי זה, ואת עוזרת לי בזה.
אז הסיפור הוא ש... אז אנשים הבינו את זה, והתחילו להיות המון קורסים בלינקדאין, ואנשים עושים קורסים, והם יודעים עכשיו איזה באזוורדס להכניס, איזה מילות מפתח להכניס לפרופיל שלהם, כי אחרת לא שווה. ואז האלגוריתם צריך לדעת לסנן מחדש. זאת אומרת, יש פה מלחמה בין האדם לאלגוריתם כל הזמן. זאת אומרת שברגע שאתה מבין את האלגוריתם, אז אתה מתחיל לעבוד לפיו, אז האלגוריתם מתחיל לשכלל את עצמו, ואז הוא מתחיל לסנן עוד פעם, זה מאבק אינסופי. כאילו זה לופ אינסופי שכולנו בתוכו, כן? של המהלך הזה בין האדם למכונה. אז זה איזושהי דוגמה קטנה, אני לא תהיה, אני מקווה שהיא מעניינת בהקשר לפחות של עולם העבודה, וזה רלוונטי גם. אז
מזה אני רוצה לשאול אותך על משהו שאמרת בהתחלה שדיברנו על לגבי להחזיק גם וגם, כלומר שהדברים הם גם וגם, וזה הזכיר לי מה שדיברנו על טיפה, ואם את יכולה לדבר רגע אני אביא את התמונה של הטיפה. יש לך סיפור מהמם על טיפה ועל השאלות שלך בעניין להיות טיפה, להיות ים. בואי, למה?
תודה שירה, זה סיפור, אני חושבת שהוא התחדד לי מאוד בשנתיים האחרונות, כשאני חשתי מתוסכלת. חשתי מתוסכלת מדברים שקורים מסביבי, ושאני לא יכולה לשנות אותם, או שהם גדולים מדי. ועם כל הרצון שלי להיות יזמית, או להיות כזאת שמשנה דברים, ולא מקבלת דברים כפי שהם, אלא תמיד משאירה את הראש פתוח לכך שיש מה לעשות. אפשר לשנות, אפשר ליצור כל דבר שהוא.
השיר האהוב, הכי אהוב עלייך, שזה המנטרה שלך, הוא
אני ואתה נשנה את העולם. אני תמיד, זה השיר שתמיד פתח לי את הלב, תמיד הזדהיתי עם השיר הזה, הלכתי איתו לכל מקום. של אני ואתה נשנה את העולם, זהו. ואף פעם לא הייתי מוכנה לקבל מילים שאומרות, לא, אי אפשר, ולהוריד את המוטיבציה, זה תמיד הפריע לי, הפריע לי. ואז בשנתיים האחרונות אני מוצאת את עצמי בסיטואציה די הזויה, אני קוראת לה, כן? כי פתאום קורים פה דברים ש... יודעת, אני פתאום מצאת עצמי מודרת, אני לא יכולה להיכנס למסעדות. למה? כי לא רציתי לעשות משהו שאחרים חושבים שהוא טוב, אבל הוא ניסוי, ומשהו פה פשוט לא התחבר לי. המציאות לא התחברה לי בכלל למי שאני ולמה שאני. אני בן אדם ששונא כפייה. לא מוכנה לקבל כפייה על עצמי, בטח לא על הגוף שלי. לא מתאים לי, ברמה אישית, בכלל לא קשור לסביבה. קשור אליי אישית, אופירה, לא מתאים לי. נקודה, תעזבו אותי בשקט. ופתאום אני הרגשתי שמשהו פה לא מתחבר, לא מסתדר, ופתאום אני עצמי, הכבשה השחורה, אני מודרת, אני רוצים לשאול, אני מפיצת מחלות, אני לא בסדר. באמת, שבר גדול מאוד. חשתי מה זה נקרא להיות מודרת. בחיים לא הרגשתי את זה. תמיד הייתי במיינסטרים, הייתי כאילו בן אדם נורמטיבי, נורמלי, מתפקד, חי בכל העולמות הממסדים לחלוטין. עבדתי בממשלה שנים, זאת אומרת, אני מכירה את אופן החשיבה הזה גם. משהו פה לחלוטין לא התחבר לי לגמרי. ואז אני מדברת עם אמא שלי, ואני אומרת לה, אמא, מה אני יכולה לעשות? היא אומרת לי, את יודעת, אנחנו, כל אחת מאיתנו היא רק טיפה בים. אנחנו רק טיפה בים, את רק טיפה בים, אני טיפה בים, כולנו טיפות בים. אין מה לעשות, אין הרבה מה לעשות. פשוט לקבל את העולם כפי שהוא, זה גדול מאיתנו, זה ענק, זה משהו כל כך עצום, שטיפה בים לא יכולה לשנות את העולם. והמשפט הזה... שאני הולכת איתו המון, ואני מאבדת אותו המון איתי, הוא בעצם מצד אחד מרגיע אותי. מרגיע אותי, כי אוקיי, בסדר, אני רק טיפה בים, זה, אני לא צריכה להיות בעודף מוטיבציה לשנות את העולם, כי אני טיפה בים, אני לא אצליח. מי אני? אז לרגע, אפשר לחיות, והכל בסדר, ואפשר לנהל רגיל, ופשוט לקבל את העולם כפי שהוא, עם הרוע והטוב שבו, ועם האי צדק, ועם כל מה שאני רואה, ומשתגעת מזה, אבל אני רק טיפה, מי אני? ואז הטיפה הזו התחילה לבעבע בתוכי, של כזה, לא יכול להיות, לא יכול להיות שאני רק טיפה, ואני לא יכולה לעשות כלום, זה לא מתחבר לי, לכל האופי שלי, של אני ואתה נשנה את העולם, זה לא, אי אפשר. ואז התחלתי לחשוב איך הטיפה הזאת, יש לה אור מנצנץ מהשמש, והיא פתאום טיפה עם אור, טיפה עם נצנות, ויש לה עוגן לאדמה, לקרקעית של הים, והיא יודעת מה היא עושה, היא מחוברת, היא טיפה מקושרת, היא טיפה עם יכולת חשיב. היא יכולה לשנות דברים, אתם רואים מאחורינו, זאת אותה טיפה שהיא יכולה לעשות אדוות במים, בים. זאת אומרת, אפילו לטיפה אחת קטנה, יש כוח, היא יכולה לעשות משהו. זאת אומרת, ובדיוק שאלת אותי על להחזיק את הגם וגם זה, את הקושי הזה, של מצד אחד אני טיפה בים, כן, כי אני באמת טיפה בים כנראה, גם, אני ואת וכולנו, ואימא שלי, והסבתא שלי, שהיא הביאה את זה מהסבתא, אמרה שזה מה שהסבתא הייתה אומרת.
סבתא שהיא גדלה איפה?
בעיראק. כן, טיפה בים. ומצד שני, גם טיפה בים יכולה לייצא, לעשות אדוות ולהשפיע, לפחות על הסביבה שלה, על עצמה. היא יכולה בסוף להיות ים אולי, כן? שזה כזה, וואו, מה, אני יכולה להיות ים ולשנות עולם? אז יזמים באים עם אנרגיות כאלה. ואז אני יכולה גם להבין את החשיבה היזמית של, אנחנו נשנה את כל העולם, הכל יראה אחרת. על הדרך עושים גם טעויות. דורכים על אנשים בדרך גם. או אפשר לייצר זריקות חדשניות שיכולות להרוג גם הרבה אנשים, ומישהו אחר לפעמים משלם את המחיר של היזמות הזאת.
מתי אוקיי? תדבר? אז קודם כל זה ממש יפה איך שאת אומרת, או שאת יכולה להיות טיפה, אני רק טיפה, רק טיפה, או שאת יכולה להיות, אני טיפה, אני טיפה. זה כל כן. כך יפה איך שאת כאילו, השובבה, אני ואת כן. נשנה את העולם, זה כאילו, כן. רגע, אני לא רק טיפה, אני טיפה.
בדיוק.
אז רגע, נראה לי שעוד לא הגעת לצד של החלק שאני עוד מחכה למזימות, כי אני אומרת, מזימות זה נשמע משהו כמו קונספירציה.
כן. כן, אני...
או שזה...
מזימות. אני אגיד מזימות. משהו דווקא, עוד פעם, אני חוזרת רגע לדף שלי עם מגדל בבל. כי מגדל בבל באמת היה מזימה. זאת אומרת, על פי התנך זאת מזימה. לנסות להגיע, להיות אלוהים כזה, לשלוט על העולם, שהכל אחיד, המטבע האחיד למשל. כן, מטבע אחיד.
רגע, אז זה מה שמנסים עכשיו לעשות. לא, אני לא מבינה בזה כלום. את רוצה להגיד שנייה דבר אחד על זה?
כן, אני אתייחס לזה עוד רגע. אז עוד מילה שבאה מהשורש יזמו, וגם יש לה מקורות אצלנו, זה זמם, שזה רסן. שזה גם,
רגע,
זה גם בא רגע, להיות
זמם,
או שורש.
רגע, זמם, שנייה, אמרת את זה מהר מדי, בגלל זה אני עוצרת אותך. זמם זה רסן?
זה רסן, כן, זמם זה רסן.
שמו את זה על הפש.
על חיות. על פש, על חיות, כדי שלא יאכלו משהו לא טוב.
רגע.
וגם כדי שאנשים לא יאכלו לדבר.
וגם על עבדים ועל נשים שלא שמו את זה. אוי, חבל שלא הבאתי תמונה כזאת.
כן, כן.
זמם? זה בעצם, איך קוראים? זה מזור באנגלית.
זה ביטוי, וזה אגב, זה גם מארמית, גם מערבית, גם מעברית, אבל את אומרת שזה אפילו בעוד שפות, אבל זה משהו שבאמת של עבדות. בקיצור, לא התחברתי למסכות, עכשיו הבנתי. יש בי אנטי לזה, לחלוטין. זה לא, אני לא חיה שצריך לאלף אותה. לא התאים לי. לא התאים לי התקופה הזאת עם האמצעים האלה שהפעילו פה. ואז אני לסגור לכם את הסיפור, למה בכל זאת יוזמה זה, יש לה קונוטציה חיובית, כי אליעזר בן יהודה לקח את המילה, ידע שיוזמה זה בא ממגדל בבל וממשהו שלילי, אבל הוא בעצם אמר, בוא נהפוך את המשמעות, בוא נהפוך את המשמעות וניתן לה גוון אחר קצת, מהפועל זמם, שזה אותה מזימה ואותו זמם, ובואו נדבר על משהו שהוא התחלת מעשה חדש, פחות או יותר קשה. אוקיי? אז הנה, לקחנו את המזימה והפכנו אותה ליוזמה. הפכנו את זה למשהו טוב? הנה, פליפ. הפכנו למשהו טוב. עכשיו, ברור שיש יזמויות שהן נפלאות, כן? אני מנסה לחשוב. מכונות דפוס, מים זורמים.
We act, בית הלמה.
כן, יזמויות שהן חברתיות באמת, או יזמויות בתחום הבריאות של אנשים שהקימו מיזמים שמטפלים באנשים בבית, ולא חייבים להגיע לבית חולים, כמו מיכל הרן.
מיכל הרן, ורגע, כדאי להזכיר אותה, מיכל, ולהחלים בבית.
נכון.
יוזמה מקסימה של איך להחלים מקורונה בבית. אחלה יוזמה.
כן.
כי באמת אף אחד לא דיבר, או דיברו, בטח רוב הזמן לא דיברו על זה שאפשר לרפא או להתרפא מזה. היה פתרון אחד ויחיד.
זה אותו מגדל בבל. הכל אחיד. אין שום אופציות אחרות. זה נתן לי להרגיש שמשהו פה לא בסדר. עצם זה משהו בתחושות בטן אפילו. אני לא צריכה אפילו לקרוא את כל... קראתי המון חומרים. אני לא צריכה לקרוא את כל החומרים כדי לחוש שמשהו פה מרגיש לי לא בסדר.
זאת יוזמה שהיא בעצם גם מזימה, בעיניי. זה אני יכולה להגיד. בעצם זאת יוזמה שהיא מזימה.
לחלוטין.
והרבה דברים שאמרו שהם קונספירטיביים, עכשיו מתגלים כאמת.
לצערנו
הרב מאוד. נכון. מאוד חשוב להגיד את זה לצערנו, כי כולנו, יש לנו חברים וחברות ובני ובנות משפחה, ואנחנו, אכפת לנו אכפת לנו לא רק מעצמנו.
ברור. אני רוצה לגעת בנקודה שהיא בעצם בעיניי השבר הגדול של התקופה הזאת, ולהסתכל עליה בעיניים של מזימה או יוזמה, באמת לתת לה את הטאץ' הזה, את ההתייחסות הזאת, זה הנושא של אמון. הנושא של אמון. עכשיו, כשמסתכלים על נושא, על יזמות, אז אומרים, אוקיי, מה הבעיה? בוא ניתן לה פתרון. אחת הבעיות שאני מזהה, ושהפריע לי מאוד באופן אישי בכל התקופה הזאת, זה בעיית אמון. אני איבדתי אמון באופן אישי, איבדתי אמון במערכת שבעבר האמנתי בה.
איזה מערכת?
בממשלה, במשרד הבריאות, קודם כל במשרד הבריאות, משרד שצריך לדאוג לבריאות, ולוודא שכולם בסדר, ולתת נתונים שקופים. ושם ראיתי דברים שבהחלט לא תקינים, בלשון המעטה, כן? זאת אומרת, ועקבתי וראיתי והשוויתי נתונים, ואני גם יודעת לנבור ולקרוא את כל ההסכמים וכן הלאה, אז ראיתי את הדברים במו עיניי. עכשיו, אחרים מסביבי לא בהכרח ראו את זה.
ראית, רק רוצה... מה, יש לך דוגמה אחת של מה ראית, שהיה שם משהו שגרם לך לאבד אמון?
כן, מחיקות של נתונים.
מה שהיה בדף הפייסבוק של משרד הבריאות.
כן, מחיקות של נתונים.
רגע, של נתונים ושל...
נתונים על נפגעי חיסון ועל...
נתונים על נפגעי חיסון.
פשוט נעלמו נתונים, נמחקו בלייב. אז זה דברים שלא יעשו.
אי אפשר להאמין לזה, אה? זה פשוט כאילו להסתכל על זה.
כן, זאת אומרת, איך זה יכול להיות? כלומר, למה... ואני ציפיתי להפך. משרד בריאות צריך להקשיב לכל... מי שיש לו איזושהי בעיה, אפילו הכי קטנה, לרצות להקשיב, לרצות לעזור, לרצות לטפל. אתם נתתם, אתם הכרחתם לעשות פרוצדורה רפואית ניסיונית. איך ייתכן שאתם לא תעקבו אחרי מה שקורה אחרי כן? הייתה פה התעמרות נוראית מבחינתי. פשוט...
וזה אחרי שהיה לך...
אין לי מילים, אני כאילו רוצה לשלוט על עצמי. לא רוצה להגיד את כל מה שיש לי להגיד על זה, כי אני, אין לי דברים חיובים לומר על זה. בהקשר של ההתנהלות הממשלתית.
אבל רציתי לדבר על האמון.
רציתי לדבר על האמון, אז האובדן אמון הזה...
אובדן האמון.
אובדן האמון הוא בעיה. עכשיו, הוא בעיה לא רק שלי, הוא... אני מניחה ש... ואני יודעת שגם באוניברסיטאות ובממשלה ובממשלות מדברים על זה, כי הם מבינים שהאמון התחיל להתמוטט ולהיעלם מבחינת ברמה הציבורית. הם מנסים למצוא פתרונות אחרים, כן, אבל...
אבל למה זה כזה, למה זה חשוב?
רגע, זה לא רק בממשלה, זה גם ברופאים וברופא שלי, שאני לא יכולה ללכת לרופא שלי ולדבר איתו שייתן לי תרופה או פתרון. אני לא יכולה להיות כנה יותר איתו. אני באתי לרופא שלי עם איזשהו צילום מסך, זה פשוט נורא. באתי עם צילום מסך שכתוב שם, תמונה מאיזה אחד מערוצי החדשות שהיה כתוב שם שרופאים יקבלו כסף בשביל לעודד אנשים לקבל זריקה נניח, אוקיי? ובאתי עם המסך הזה ואמרתי לו, אני רוצה לדבר איתך, אבל בתנאי שאתה לא מקבל כסף כדי לשכנע אותי לעשות משהו. ורק אז אני אוכל לדבר איתך. הרופא שלי היה מספיק אגון להגיד, לא, לא, ברור, אני ממש לא, אני לא בהסדרים שכאלה וכן הלאה. אבל איך יכול להיות לי אמון, אם אני מבינה שהרופאים שלי מקבלים אינסנטיב, תמריצים כלכליים, כדי לגרום לי לעשות משהו שהוא, יש מצב שהוא לא בדיוק טוב בשבילי. זה פשוט אובדן אמון טוטלי. זה משביט, זה משביט.
ואיך זה קשור, כלומר, אני יודעת שאת מקשרת בין אובדן האמון לבין הנושא של יזמות.
כן, כן. כי... אובדן אמון מחייב עכשיו לתת פתרון לאובדן האמון הזה. עכשיו, ברור שיהיו פתרונות מכל הכיוונים, מכל הגוונים. כלומר, יהיו גם פתרונות שהממשלות, כן, הממשלות יביאו פתרונות מהזווית שלהם.
כי האובדן אמון שהם יצרו.
שהם יצרו, בדיוק, כן, 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 כן. והם יביאו מומחים, הם יביאו את המומחים שלהם, והם ייתנו לזה עוד איזה טוויסט ועוד איזה, סליחה שאני אומרת, אבל הנדסת תודעה, כן. כן, ראיתי את זה במו עיניי קורה כל הזמן. עקבתי אחרי זה, הייתי בדיונים על דברים, אז ראיתי.
רגע.
אז כן, זה מה שהם יעשו, אבל...
נלמדת עכשיו משהו, היית בדיונים על...
הייתי, כן, זאת אומרת, מתוקף כל מיני דברים שקשורים באקדמיה, במקומות שאני נמצאת באקדמיה.
נתקלת ב...
אז נתקלתי וחקרתי, וראיתי נושאים של איך עושים, איך משפרים רגולציה, איך משפרים ציות של אנשים ל... לחוקים ולתקנות, איך עושים את זה. יש ממש... יש
ספר הוראות איך לעזור, איך לגרום.
ויש אתר שלהם של ה-OECD, שמראה ממש בדיוק איך אפשר לייצר חקיקה ואכיפה ורגולציה טובים ולהשתמש בכל מיני שיטות של behavioral finance, זאת אומרת, מה שנקרא... כלכלה התנהגותית, סליחה, פשוט איך עושים בזה שימוש? יש ממש מחקרים שלמים, דוגמאות, איך, למשל סתם בחשבון החשמל, כשמראים לך מה השכנים שלך שילמו לעומתך, זה חלק מלגרום לך להיות בתוך העדר או מחוץ לעדר, הם פשוט מראים לך, וזה כאילו, זה נאג', מה שקוראים לזה נאג', קטן, עדין, אבל יש גם יותר אגרסיבי מזה. זאת אומרת, יש כלים.
אז זו דוגמה מעולה.
כן, זה כאילו להגיד לך, תראי, איקס אחוזים כבר שילמו את מס הכנסה, אז מה איתך? את מאחרת לעומת שאר החברים שלך.
את לא כמו כולם, הנה, את לא כמו כולם, האמת שרוב הפרסומות בנויים על לגרום לך להרגיש שאת לא כמו כולם, כי אם תקני את זה, את תהיי כמו כולם.
נכון.
אם תשתי את זה, את תהיי כמו כולם.
לגמרי.
זה ממש, נכון.
זה השייכות הזאת. זה עוד פעם, אנחנו חוזרים בקצה, מגדל בבל הוא מקרה קיצוני של זה. זה שכולנו שייכים לעולם אחד, שפה אחת ומגדל אחד, וזה הקצה. אז אנחנו אולי, כל אחד אומר, טוב, אני כמובן לא רוצה להיות במגדל בבל, אבל הנפש כאילו הולכת לשם. אנשים כאילו מושכים לכיוון הזה. אז סיפור האמון בעצם, אם אנחנו לוקחים אותו עכשיו ליזמות, שאיך פותרים את בעיית האמון הזאת? איך פותרים את בעיית האמון שנוצרה מהזווית היזמית, של יזמים חברתיים ויזמים סביבתיים ויזמים טכנולוגיים ואחרים, שהם... בעצם רוצים להביא פתרונות אחרים שאפשר להביא לבעיית האמון. אז מה עושים? הרבה אנשים, למשל בית הלמה, אומר, אני אקים השכלה נפרדת, חיצונית לממסדית.
אוקיי?
או חלופית, או אחרת. אני אתן לה טאץ' אחר, אני אעשה אותה אחרת. אבל היא בעצם לבנות משהו מקביל, משהו אחר.
כן, אוקיי.
עכשיו, מה שאני רוצה אבל לומר, אז נכון, יש כמו המון מיזמים מאוד יפים, כולל המיזם הזה, WeAct, בית הלמה, ועדת החקירה, ועדת החקירה האזרחית שקמה,
אביטל
ליבני, כל הפעילים, המון אנשים פעילים.
רגע, שנייה, רגע, למי שלא מכיר, אביטל ליבני היא פרויקט העדויות, היא אוספת, היא מצלמת ומתעדת תופעות לוואי של הזריקות. וזה בווידאו, כדאי לעקוב אחריה.
כן, של אנשים שקולם לא נשמע פשוט. פשוט נותנת כל האנשים שסובלים וסבלו, ואטמו להם את הפה עם מסכה, ואטמו להם את החשיבה, שאמרו להם אין קשר, אז הם כבר לא יכולים לדבר. אם אמרו להם שאין קשר, אז אין להם מקום, אין להם איפה להשמיע את עצמם. וזה קשה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, בהקשר של אמון, זה הכי קשה, זה אתגר קשה מאוד לייצר אמון. למה? כי המערכות שאנחנו סמכנו עליהן, הן מערכות ממשלתיות, ציבוריות, שאמורות להגן עלינו ולשרת אותנו, שזה מערכות בריאות, קופות החולים, הרופאים, זה מערכות ציבוריות. המערכות החינוך, אוקיי? זה אגב בית הלמה ומיזמים אחרים שקמו גם לבתי ספר עצמאיים ובבית. אז מערכות חינוך, מערכות פיננסיות, אוקיי? בנקים וכן הלאה, כל המערכות האלה הן מערכות שהבסיס שלהן זה אמון. זה שיעור ראשון שמלמדים בעולם הפיננסים, אומרים, אוקיי, זה הדבר הראשון שהמערכות האלה נסמכות עליו, על האמון. שמים רגולטור ממשלתי, או מישהו שישגיח על הבנקים ועל חברות ביטוח, שיהיו הגונים כלפי הציבור, כדי לבסס את אותו אמון.
הכל
בשביל האמון. למה נותנים רישיון לבנק, לחברת ביטוח? למה נותנים רישיון לרופא, כדי שהוא יעמוד בסטנדרטים, כדי שאת תסמכי עליו כשאת באה להתייעץ איתו?
רגע, לבנק יש רישיון?
כן, רישיון של בנק, רישיון של חברת ביטוח, הם צריכים כל הזמן לעמוד בכללים, וכן הלאה. אז כל המערכת הזאת, שהיא מערכת בירוקרטית עצומה וגדולה, היא נוצרה לייצר אמון ציבורי. עכשיו, מה קורה כשרוצים בעצם להקים מיזמים אלטרנטיביים? כשבועטים במערכת, או שהמערכת בועטת בנו? אז בעצם אנחנו צריכים להתחיל מאפס. צריכים לבנות את האמון הזה. זה לא טריוויאלי. אבל יש יזמים, ויש יזמיות, ובונים, ועושים. אבל זה תהליך ארוך. זה תהליך מורכב.
האמת, זה באמת, זאת השאלה, שאני חלק מעוד יוזמה שקוראים לה נביאה של בריאות אחרת, ואחת השאלות הגדולות זה איך מבחינת המימונים, או איך, כאילו בגלל שהרבה מהמימון הוא בעצם ממסדי, ואז, אבל הממסד רוצה לכפות דברים מסוימים שהממסד מאמין שזה לטובתנו, אני חייבת להגיד את זה. אז מה, איך בעצם מקימות מיזמים? אז יש, טוב, יש כל מיני דרכים, אנחנו לא ניכנס אליהם, אבל כן. זה נראה לי פרק שלם של זה הרבה, זה. הרבה יזמים ויזמיות. זאת השאלה שלהם, והאמת, עוד פרק. עכשיו, אנחנו, לפני הסגירה, יש אבל סיפור מאוד מאוד יפה, שאולי היינו צריכות להתחיל איתו, אבל הוא על... משהו שממש פתח לך את העיניים, מין, מין כאילו אור מסנבר כזה, לא אור נעים, שסיפרת לי על הכנס שבו, שבו השתתפת בנושא, ודיברת על, על הנושא שהוא חם עכשיו, על רפואה וטכנולוגיה. אז תוכלי לספר לנו את הסיפור הזה?
על, כן, תודה שלך. אז באמת ב-2018 השתתפתי בכנס שעסק ברגולציה וטכנולוגיה. כן, ברגולציה וטכנולוגיה, והשתתפתי בפאנל, ולילה לפני ככה אספתי את כל המחשבות שלי ואמרתי, רגע, אבל מה המסר שלי, מה אני רוצה להגיד, שיהיה מעניין, ומה באמת הדעה שלי על... לאן הדברים הולכים מבחינת האיזונים בין הרגולציה והממשלה, לעומת הטכנולוגיה, כן, אותם חברות טכנולוגיות גדולות כמו גוגל, אפל, אמזון וכן הלאה, בהקשרים פיננסיים זה היה, אוקיי, בהקשרים כלכליים. ואז פתאום התחבר לי הכל ביחד, והבנתי שמתוך כל המידע שאספתי, והייתי מודעת אליו שבעצם חברות הטכנולוגיה הגדולות מאוד מאוד חזקות בלעקוב אחרי אנשים פרטיים. גוגל, פייסבוק וכן הלאה, הם יודעות עלייך המון, המון. הם אוספות נתונים עלייך, מזה הן מרוויחות כסף, כן? מזה שהן יודעות עלייך המון. התחום שלי הוא תחום הביטוח, ואני כל הזמן חיפשתי מה מעניין בעולם הביטוח מבחינת הטכנולוגיה. עשיתי איזשהו חיבור בין שני התחומים האלה, ואז הבנתי שחברות הטכנולוגיה הגדולות, מאוד מעניין אותם עולם הפיננסים ועולם הביטוח, בהקשר של בריאות. למה בריאות? זאת אומרת, אם יהיה משהו שהכי יעניין אותם, וזה יהיה הדבר הראשון שהם ירצו להיכנס אליו, זה יהיה נושא הבריאות. זה לא דוח שלי, אני קראתי את זה בדוחות של ארגון המפקחים העולמי של עולם הביטוח, זה אחד הסנריים שדיברו עליו. הם כתבו את הדוחות.
באיזה שנה זה בערך?
הם כתבו את זה ב-2016. כן, 16-17, ואני בעצם איבדתי את החומרים, קראתי את כל התחזיות השונות בכלל, ושמתי אצבע ועין על הסיפור, אצבע ועין, על סיפור...
אצבע בתוך העין.
שהבריאות הוא נושא שבעצם... זה בעצם לנהל את הלייפסטייל, את האורח החיים, וההרגלים של אנשים באמצעות מחשוב. באמצעות טכנולוגיה, לשים לך אפליקציות, שעון למיניהם, שיגידו לך, לא הלכת מספיק, תלכי עוד קצת, לא עשית מדיטציה אפילו היום, תעשי מדיטציה, נזכיר לך, בואי נעזור לך לפתח, לא אכל טוב היום, או אולי את רוצה לאכול עוד משהו. למה שהטכנולוגיה לא תחליף לנו את כל ההתנהלות של החיים שלנו? ואני באמת חקרתי את זה בעיניים צלולות לחלוטין, ואמרתי, וואלה, זה מעניין, יש פה ביזנס, כי כשאת יזמית, את צריכה להסתכל על פוטנציאל הביזנס. אמרתי, כן. ואמרתי, רגע, ומה זה קשור לישראל? אז רגע, בישראל קראתי דוחות של ה-OECD, שבאמת ישראל, מערכת הבריאות, היא אחת הטובות בעולם, מעניינות בעולם, יש בה הרבה דאטה, דאטה עשיר.
דאטה, כן, תגידי רגע, דאטה...
נתונים, נתוני בריאות על כל כך הרבה אנשים, בגלל שהיא מערכת ציבורית ולא פרטית, וההיסטוריה שלה וכן הלאה. יפה, קיבלנו המון מחמאות בכל הדוחות ב-2017 וכאלה, קראתי את אותם דוחות. ואז אני בראש שלי התחלתי לחבר, אמרתי, רגע, אז אם ישראל מאוד מאוד היא מעניינת בתחום הבריאות, והחברות הטכנולוגיות הגדולות מתעניינות בבריאות, ולהפוך את זה למשהו פיננסי וכן הלאה. אז אמרתי, וואלה, בינגו, הנה זה, הכל מתחבר. אז ישראל יכולה להיות אולי מעבדה, לבדוק דברים בתחום הטכנולוגיות של בריאות, אבל אני חשבתי לתומי רק על אפל וואץ' וכאלה, לא חשבתי על משהו חודרני יותר מזה. לא חשבתי על נסיינות לגמרי, חשבתי רק על טכנולוגיות שעוזרות לנו להיות בריאים יותר. אמרתי, אוקיי, כן, ואפילו בחרתי עמדה, אמרתי באותו כנס, כן, אני חושבת שעדיף תמיד לאפשר לטכנולוגיה לרוץ קדימה ולקדמה, לעודד חדשנות. לתת לשור הזה לפרוץ קדימה.
לשור.
לא, לשור, כן.
כמו... שור החדשנות, זה כמו שור הבורסה?
כן, בדיוק.
הסמל של ה...
אותו דבר, אני אמרתי, בוא ניתן לו לרוץ, והרגולטורים ואנשי האכיפה, הם יעשו עבודה, הם צריכו לעבוד קשה לשמור, לוודא שהוא לא הורג בדרך אנשים, ושלא אין נפגעים, ואם יש נפגעים צריך לתת להם פיצויים וכן הלאה. אבל הרעיון היה שלא... לא לעצור חדשנות בגלל שמרנות. ופה אני רוצה להגיד משהו ממש שהבוקר עלה לי לראש.
הבוקר קשור גם לים, אני רגע...
בדיוק.
אופירה אוהבת את הים, ואנחנו נביא קצת...
זו תמונה שצילמתי בים, שזה המקום שאני הולכת להירגע תמיד. והבוקר עלתה לי המחשבה של משהו שלמדתי בקורס קואוצ'ינג מסוים בארצות הברית, שאמר כזה דבר על נושא של... אני אגיד את המשפט עצמו, ואז אני אגיד מה ההקשר שלו. איזשהו קואץ' שאמר את זה. הוא אומר, safety first, then challenge. בטיחות קודם, אחר כך אתגר. והוא קישר את זה לאנרגיה אימהית ואנרגיה גברית.
אימהית וגברית?
אימהית וגברית.
לא נשית וגברית?
רגע, שנייה. אימהית, כן.
אימהית וגברית?
אימהית ספציפית. אימהית ו... אבית, איך אומרים? אבא?
של אבאית.
אבאית, סליחה. נכון, אמאית ואבאית. אוקיי, בהקשר הזה, כשאנחנו חושבים על תינוק, האמא, תינוק וגם ילד אחר כך, האמא, האינסטינקט הראשון שלה זה להזין אותו ולהגן עליו ולשמור עליו, ולראות, לגדל אותו באופן הזה שהוא יהיה מסוגל כבר ללכת או לעשות דברים. והרבה פעמים רואים שהאנרגיה האבהית לוקחת את התינוק מהאמא, והם באים, בדיוק, בדיוק, זה בדיוק מה ש... זה בדיוק היה הסיפור של, בואו נראה מה קורה, אנחנו זורקים אותו, והלב של האמא נופל כזה. אל תעשה את זה, אל תזרוק לי את התינוק באוויר, כן? אני צריכה לחבק אותו, להחזיק אותו, ורק אחרי שאני יודע שהוא יודע לעשות סלטות באוויר, כמו שפעם ידעתי לעשות שהייתי צעירה, אבל... רק אחרי שידעתי לעמוד על הרגליים, ואפשר היה לסמוך עליי שאני יודעת מה שאני עושה, למרות שנפלתי גם על הראש. אבל, סליחה על המהירות, אבל הקטע של ההבדל בין הסייפטי, הבטיחות, לבין האתגר. לא לעשות דברים שמאתגרים מדי לפני שאנחנו בעצם וידאנו שיש פה מספיק מקום בטוח, שהילד הוא בטוח, שהוא יודע מה לעשות, הוא יהיה... במקום...
אני אחזיר אותך רגע, אנחנו קצת הצידה לנושא של הכנס, הקשר בין בריאות לבין טכנולוגיה, לבין לגמור מאנשים.
ואותו שור,
ואותו שור. ואותו שור, ו... רגע, שנייה. ורק דקה, כי...
כן.
אמרת משהו שהיית מאוד נלהבת לגבי מה שחשבת שבאמת צריך להשקיע בבריאות וטכנולוגיה, כי ולרוץ קדימה, ומה גילית ש...
ואז התפוצץ לי בפרצוף. ואז התפוצץ לי בפרצוף לגמרי.
הרעיון הזה
של... הרעיון של לתת לשור, להתפרע לגמרי, ואין בעיה, כי הקדמה והחדשנות הם יותר חשובים מהאנרגיה של הסייפטי, של אותה אנרגיה אמאית, ששומרת, שלא ייפגעו, שהכל בסדר, לא לרוץ
לא
יותר
לדהור,
מדי, כן. לא לדהור, אלא בוא נשמור על הגבולות וכן הלאה. אז למה זה התפוצץ לי בפרצוף? כי פתאום אני ראיתי שוואלה, השור הזה יכול ממש להרוג.
שור.
וזה יכול להיות, אפילו אני יכולה להימחץ תחתיו, כי אני חשבת שאני יכולה לדהור עליו.
על מה? כשאת אומרת שור, השור מסמל מה?
שור זוהם.
כן, הוא מסמל מה? את הקדמה?
את הקדמה.
או את הקדמה של אנחנו נחסן את כל העולם, לדוגמה, או אנחנו נעזור לכל העולם, או פתרון אחד לכולם. כן. כאילו, או לדבר שפה אחת כמו המגדל בבל.
כן.
כלומר, שזה רץ קדימה, אי אפשר לעצור אותו.
קשה לעצור אותו, ואנחנו רוצים יותר מזה. זאת אומרת, נתנו לנו טלפון, סמארטפון ביד, אנחנו רוצים יותר, תן לנו עוד יותר.
יותר מסתם. מהיר, למה זה לא עונה?
יותר מהר, בדיוק, יותר מהר, יותר משוכלל. הריצה הזאת, אחרי הקדמה והטכנולוגיה, יש בה משהו בריא מצד אחד, מצד שני, מתמכר, ומצד שני גם יש לו בעיות. כלומר,
את בעצם זה גרם
זה
לך...
חוסר איזון הזה.
כאילו שהרעיון הזה של לחבר טכנולוגיה ורפואה וקדמה, זאת אומרת, זה התפוצץ לי בפרצוף. קודם כל, אני רציתי להגיד לך, תודה רבה על האומץ להגיד את זה, כי באמת, זה ממש, את יודעת, להודות בטעויות, או להודות שוואלה, אני פעם חשבתי שזה נורא טוב, ועכשיו גיליתי שזה, אני ממש טעיתי. צריך המון ענווה ואומץ להודות בטעויות בכלל, ולהודות בוואלה, טעיתי, הייתי מאוד נלהבת ובטוחה בעצמי וזה, ולא. קודם כל, אז באמת, הזדמנות למנהיגים ומנהיגות, להגיד, טעינו וטעינו בגדול. בבקשה, הנה דוגמה נפלאה, אופירה היקרה, שהיא באמת מכירה את העבודה ואת המערכות ואת המסדרונות ואת הבניינים האלה. אז ממש תודה על זה. ואיך אנחנו רוצות לזכור פה? איזה מסר למסר, לא יודעת, אולי לא מסר, אולי משהו טיפתי כזה, ושל ים.
אני חושבת שאני מאוד מאוד מתחברת למסר של safety first then challenge, בטיחות קודם ואחר כך האתגר. זה אומר שאנחנו מסוגלים ומסוגלות להיות יזמים ויזמיות ולשנות עולם ויכולים לעשות, כי גם בתקופה הזאת יש מה לעשות. אנחנו לא רק טיפה בים שלא יכולה לעשות כלום, יכולים לעשות משהו. אבל לוודא שאנחנו קודם כל דאגנו להזנה, לחיבור לעצמנו, לאינטואיציות שלנו, לאנרגיה הנכונה שתבוא ותצא מאיתנו ותביא משהו מבורך ולא כללה. כלומר, אנחנו יכולים להיות באותה מידה להביא כללה או להביא ברכה.
יוזמה או מזימה, כללה או ברכה.
זה שני צדדים של אותו מטבע הרבה פעמים.
אני גם מאוד אוהבת שאת מדברת על... אני בתור חוקרת אימהות ומעמד האימא בהקשר לחברה ועבודה שקופה של נשים ואימהות והורים. אני מאוד אוהבת את החיבור מהות הזאת של שהרבה פעמים דווקא נוטים לזלזל בהגנתיות האימאית, אומרים, בדרך כלל מזלזלים, אומרים, את יותר מדי שומרת, יותר מדי דואגת, כאילו בעיקר מאשימים את הצד הזה, לא אומרים, וואי, איזה יופי, איזה יופי, הוא הגיע לגיל הזה, ולא נפל עליו קייק באמצע הסלון, כי את הזזת קייק, כי ראית אותו לפני זה. אני אומרת את זה כי יש לי בן זוג קייק, ובמקרה שלנו ים מאחורה, אז איכשהו התחבר לי כל הדברים האלה, הזלזול בהגנתיות הזאת, כאילו מה, את לא נותנת לו לרוץ, את לא נותנת, כאילו זה טוב לשמור, זה טוב להגן, זה טוב, נכון, ואת כל כך יפה איך שהבאת את זה לפה. זה, דווקא אני שמחה את זה.
זה כל כך מתחבר, אני כל כך מרגישה את החיבור המדהים הזה גם בינינו, כי אנחנו גם יש לנו משהו מחובר סביב הכלכלה וסביב הנושאים האלה, ועכשיו גם סביב התובנות גם על אימהות ומגדר, והכל מתחבר איכשהו. כן, בסופו של דבר אנחנו כולנו טיפה אחת קטנה, ושמתחברת, היא בסוף היא איזה ים גדול, נכון? זה ים של...
ים גדול.
שמצליח לייצר איזשהו אדוות, כל פעם אדווה קטנה.
כן, אז תודה רבה לכל מי שהחזיקו מעמד עד עכשיו, ואנחנו נהיה פה שבוע הבא עם איזה הפתעה. תודה.
תודה רבה, שירה.